שלום רב. לברכת הגאולה השלמה בעזרת השם, שנגיע לחדש ימינו כקדם במלכות ישראל בכל משמעותה, בכל מרחביה, באופיה ובאופיה של מדינת ישראל, שתיקרא, שלא רק תיקרא מדינה יהודית, אלא תהיה יהודית באופיה, בהליכותיה, בהנהגותיה, שעל ידי כך יגדל קידוש השם בכל צד וצד שנעשה. אפתח אולי במה שסיים הרב בוצ'קו, שמעתי קודם, אמר אנא השם, הושיע נא השם, מצליח נא. שמעתי מרבו של וייס לפני כמה שבועות, שבזה אדמור אחד, אני לא זוכר מי שהיה, אחד הגדולים, שאמר שאנא השם זה הדבר הגדול ביותר. בהלל שאומרים אנא השם, אנא השם, אז התווכחו עם הכוונה לאנא השם הושיע נא או אנא השם מצליח נא. אמר אחד מגדולי המחשבי החסידים, לא, זה לא זה ולא זה, זה אנא השם כי אני עבדך. זה הדבר הגדול ביותר, שאין לאדם אלא עבדות לשם, בלא כפיפות לשום עניין אחר, אלא לדעת שהשם הוא שמכתיב את המהלכים, זו הדרגה הגבוהה ביותר שיכולה להיות. המהלך הזה הוא בעצם המהלך שזכיתי לקנות באותם ימים טובים שהסתופפתי בישיבה הקדושה במרכז הרב, כשהמוטו היה שאין דינו של דין המלך, זה אין עליו אלא השם אלוקיו, שזה הדרגה של המלך. אומרים לכן הרי שאול אמר שהוא ירא את העם, הוא פסק מלהיות מלך, אדם מלך שירא את העם הוא לא מלך, הוא ממילא הפטור גם מלהרוג את המלך לפי זה, אבל מלך עניינו שאין עליו אלא השם אלוקיו. הרוח הזו היא זו שבעצם הייתה המהלך הכללי בישיבה שהטביע את חותמה. זה הדרך של הרב צבי יהודה זכר צדיק וקדוש לברכה, שאין עליו אלא השם אלוקיו. אדם שכל מעשיו מכוונים לפי המהלכים שהם הראויים, ולא בכפיפות לאיזה שהן מחשבות או דרכים אחרות. זה הדרך העיקרית שהייתה. אם השליטה העצמית של האדם בנפשו, יש ספר בעלי הנפש של הרעבד על התארה, תארת המשפחה, העניינים, אומר למה הוא קרא לספר בעלי הנפש, שהם בעלים על נפשם. זה בעצם היה מהות של הרב צבי יהודה, שהוא היה בעלים על נפשו, שליט על עצב ועל שמחה, יכתיב לעצמו את המהלכים, לא נתן לדברים אחרים שזרים שיכתיבו לו את הדברים האלה. הדבר המזעזע, אני זוכר שאי אפשר לשכוח, היה כשנפטר הרב הראשון לציון הרב עוזיאל זכרונו לברכה, זה היה שבת ולא היה ניכר שום דבר, על אף הידידות הרבה שהייתה בין הבתים של רב עוזיאל ורב קוק ורב צבי יהודה עצמו, והיה גם בקרבת מקום בשכנות, זה היה ברחוב, מה שהיה נקרא רחוב הסולל, היום זה נקרא רחוב החבצלת, שם הוא גר, ומקביל ליד רחוב הרב קוק, הידידות הרבה שהייתה, לא ניכר דבר. ומגיע מוצאי שבת, תפילת ערבית, הבדלה, אחרי הבדלה, פורץ בבכי, אז עכשיו מותר לבכות. ראית איך אדם שולט בעצמו, זה דבר שמרשים ביותר, איך הכל מכוון, אין אצלו אני לא אומר אין רגשות, הוא תמיד אמר שהוא לא הולך בדרך של הרגשות, הוא הולך בדרך של התבונה, של האמונה, של הבנה, של לא של הרגש. צריך להבין את זה אבל נכון, את המושגים האלה, השליטה ברגש, ולא שהרגש יחליף את מה שאמור להכתיב לאדם את הדרך הנכונה. לא הרגש הוא שיכתיב את המהלכים, זה מה שחשוב אולי להדגיש. יום העצמאות אצל הרב צבי יהודה, חג גדול שקשה לתאר בגלל העוצמה שהיום הזה תומן בחובו. עצמאות מדינית, הכותרת עצמאות מדינית ועצמאות רוחנית, היא הכותרת של, של, של השיחה היום, עצמאות המדינית כחלק מהעצמאות הרוחנית שלנו. זה הכיוון היה שהבליט הרב צבי יהודה בהבנת מהותו של היום. זה לא שעוצמה מדינית ועוצמה צבאית זה עניין של חול. החול הזה הוא קודש. כשמדובר בכלל ישראל, כל מה שקשור לכלל ישראל הוא קודש. הגשמיות של הכלל ישראל הוא גם קודש. ידוע מרב סול סלנטר, אז הוא אמר מצד ההנהגה המוסרית, הוא אומר, יש דברים שלגמול חסד בדבר גשמי. מה שאתה נותן לשני את הגשמיות, בשבילך זה הרוחניות. על אותו משקל אפשר לומר, בעניין כלל ישראל, מה שנוגע לכלל ישראל, כל עניין גשמי, הוא עניין רוחני. עניין העוצמה הצבאית, המצעד הצבאי, אנחנו מיליטריסטים, הוא אומר, טוענים עלינו. כן, העוצמה הזו היא דבר שבקדושה. היה סיפור, היה, אני זוכר את כשבחתונה של הבן של רב הנזיר, הרב של שוב כהן, רבה של חיפה, והוא היה אז הרב הראשי של חיל האוויר, והוא בא במדי צהל, זה היה באישורון, בכניסה לאישורון, שם הייתה החופה, במדרגות שם איפה שבכניסה הראשית לבית הכנסת, שם הייתה החופה. אני זוכר את זה כמו היום, והוא בא במדי צהל. אז סיפר רב צבי יהודה שאחד מאנשי ירושלים, ותקי ירושלים, אמר לו, מוזר מאוד, מדי צבא, היום באים עם קפטן, עם לבוש לחופה, אבל מדי צהל. אמר לו רב צבי יהודה, אני מסופק, עם הקפטן או השטריימל שהיו לובשים, אם יש בהם איזושהי קדושה, יש לפקפק בדבר. אבל על הקדושה של מדי צהל, אין בזה כל פקפוק. זה היה הכיוון, דבר שקשור לצהל, דבר שקשור לעוצמה, דבר שקשור לגאולה, במהלך של משיח בן יוסף, שיקדים למשיח בן דוד, זה חלק מהגאולה, להבין את הדברים כך, זה היבט אחר לגמרי, זה לא עניין של גשם ורוח, גשם ורוח שייכים לאותה חטיבה, רוח השם, כך הוא היה נהג לומר, רוח השם זה משהו אחר, מסתבך על הפסוק, רוח השם זה כבר עניין אחר, אבל גשם ורוח זה לראות את הדברים באחדות, בצורה כזאת, בהיבט כולל, באספקלריה, שנותנת משמעות אחרת לכל ההוויה, ומה עוד לאותן הוויות שקשורות לכלל ישראל, לתקומת עם ישראל, לקיבוץ גלויות של עם ישראל, לארץ ישראל. כל המהויות הללו, אז ארץ ישראל וכל מה שקשור לכלל ישראל, המשמעות הזו היא נשגבה, והיום הזה הוא היום שבו אנחנו מציינים את המעבר משיבוד מלכויות לתקומת ישראל. זה יום העצמאות, זה היה היום שיוחד לנושא הזה. ואז ביום העצמאות צעדו בישיבה בתהלוכה, כל הישיבה הלכה לבית משכן, זה לא היה נקרא משכן נשיא ישראל, זה היה ביתו של הנשיא, זה היה אז ברחוב אלחריזי, זה באותו רחוב שאני גר שם. לשם צעדו כולם ליום העצמאות, זה כבר היה חצות, הוא כבר ישן, אבל אליו באו לסמן את הזיקה לנשיאות של עם ישראל. זה עניינו של הדגש המיוחד של היום הזה שאפיין את המהלך, את הדרך שהכתיב הרב צבי יהודה. הדרך הזו שכל הישיבה יוצאת, וזה מהלך יותר מאוחר, זה לא היה כך בשנה הראשונה והשנייה, זה גם המסיבות בישיבה, שמסיבות יום העצמאות, שידועות היום, שבאים אלפים, לפעמים רביבות, זה לא כך היה מתחילה, זה היה, אני זוכר את כיצד זה התחיל, משום שאני הייתי היוזם, אם מותר לי לומר, של הדבר הזה. אמרתי לרב צבי יהודה, אמרתי יום עצמאות קרב, ואנחנו בחנוכה מתכנסים יחד בבית הרב, בישיבה, כלומר, מתכנסים, מדברים, עושים מסיבה, בג' באלול, בוודאי, יום הפטירה, כמה מועדים בשנה שבה ראוי שאולי גם ביום העצמאות נקיים יחד התוועדות בישיבה לדבר הזה. הוא אומר, הדבר ראוי, אבל יש לי בעיה בשביל שאני ביום עצמאות מדי שנה יורד לרחוב, סליחה, יורד לרחוב, לריקודים, ותמיד נקשרים קשרים שמביאים לתוצאות חשובות מאוד עם אנשים, במגעים עם אנשים שקשה מאוד שאוותר על הדבר הזה. כך היה, ניגש לרוקדים, מדוע אתם רוקדים, מה העניין, מה מביא אתכם, וזה, ואז, אגב השיחה, אז מתקשרים לאחר מכן וגורם הדבר להבנה יתרה וטובה יותר של כל המהות של היום אצל אלה שאיתם הוא קושר את הקשר הזה. אז זו בעיה. אז אמרתי לו, אולי יש מקום ליישב את שני הדברים יחד, אולי בהתחלה נעשה את המסיבה, ולאחר מכן נרד. נרד, וכך קיבל, היה מקובל עליו, סיכם, כך באמת היה. אז בהתחלה בישיבה יחד, ואחר מכן כל הישיבה יחד, זה לא היה קודם ככה, הוא היה יורד. כל הישיבה יחד תרד בצוותא לריקודים, וכך היה, וכך השתרש המנהג, וברוך השם הדבר כך נמשך ונמשך. הדרך הזו היא המאפיינת את את דרכו, העניין של המהות של היום בקישור עם הפרטים של היום. כלומר, יש לפעמים כאלה שכל מגמתם היא רב ישראל, האדם הפרטי, יש כאלה שעניינם כלל ישראל, ואז הם שוכחים את הפרטים, הם עוסקים בכלל, בעניין הכללי האבסטרקטי המופשט, בלי זיקה לחיים, בלי זיקה למציאות. זה לא הרב צבי יהודה. אצלו הזיקה של האדם, של רב ישראל עם כלל ישראל, הקשר ביניהם, זה המאפיין את המהות של האדם, שעם כל הגדלות להבין את הערך של הדברים הכלליים, הרחבים, העליונים, ואיך לחבר אותם לאדם הפרטי עם תשומת הלב המלאה, לכל אחד ואחד, לכל יהודי ויהודי, ללבן איתו דברים שבאמונה, שבהנהגה. הדברים האלה הם המיוחדים. ובישיבה עצמה, בהתוועדויות שעשינו בישיבה, אז היוזמה של רב צבי יהודה הייתה, היה תמיד שידברו, שהבחורים ידברו. לא שהוא ידבר או רק ראשי ישיבה, שבחורים, אני זוכר, יש לי פתק ביד שהוא כתב, תראה בבקשה שזה וזה וזה, לקב את שמות של אנשים, לומר להם שיאמרו דברים. להרגיל אותם לדבר, בגלל שהדרך הזו היא הדרך שבה ראוי אדם שיכשיר את עצמו לא רק ללמוד, אלא ללמוד וללמד איך להפיץ את הדברים, והדברים האלה דורשים הכשרה, ואלה הדברים שהוא דאג להם שגם את המסלול הזה שיכינו עצמם גם לשלב של לא רק ללמוד, אלא גם ללמוד וללמד, שזה דרגת השיא של הללמוד, ככה היה רגיל לומר. ככה מובא פה בספר קניין תורה, יש ספר קניין תורה שעכשיו הוצאנו במהדורה חדשה, ויצא לפני כשבועיים שלושה, על פרק שישי של פרקי אבות, שהוא היה נותן בישיבה את השיחות על פרקי אבות. השיחות על שיחה על פרק שישי, על פרק עניין תורה. מעל הבמה בישיבה ברחוב הרב קוק, אני מדבר, בישיבה הישנה, מה שנקרא, ולא היה קל להביא אותו לכך שיישא דברים. הוא נתן, ראשית הוא היה ספון בחדרו, שם הוא עסק בהכנת כתבי הרב, כל כתבי הרב שאנחנו רואים היום מודפסים, הוא עמל עליהם, והעמל הזה היה עמל לא רק בהדרה, בהבאת הדברים לכתב של דברי הרב, אלא בתוספת של הערות, מילואים, בכל ספר וספר, שהרב זבין מעלה שבחים על כשהוא נותן תיאור, רק כדי הרב מדבר על ש, שלולי שהוא היה תחת בצילו של הרב קוק, את גדלותו של הרב צבי יהודה, שניתן להכיר אותה מתוך ההערות וה, והדברים שמביא הרב, הרב צבי יהודה לכתבי הרב דויה, גם בספר הזה, אגב, הספר הזה, איך זה התחיל, אז השיחות, התחלתי לומר, אז כשהרב צבי יהודה, ביקשנו ממנו שלא רק ייתן לנו את השיחות בחדרו, בחדר הקטן הזה, ש, ש, שיכול להכיל חמישה איש, שהסתופפו עשרה וחמישה עשר איש, זו הייתה החבורה הראשונה שהגיעה מכפר הרואה, שאז התחילה בעצם הישיבה לפרוח מחדש. היה הרב קילב, זיכרונו לברכה, שהיה רם, הרב יעקב קילב, שהיה חתנו של הרב דוב קוק, אחיו של מרן הרב זצ"ל, ובמכון הרפי של שם למדנו בבוקר, וסדר שני ושלישי למדנו במרכז הרב, וכך התחילה הפריחה המחודשת של, של הישיבה. אז הוא היה נותן שיעורים, שיעורים בחדרו, שיעורים בביתו. ביקשנו שייתן, בינתיים גדלה הישיבה, שייתן מעל הבימה. ש... נבהל מהרעיון, ופעם ראשונה שבא ושוכנע, פרץ בבכי, אני עומד כאן על הבמה, שאבא זצ"ל בא דיבר בבכי רב את, את ההתבטלות שלו כלפי אבא, אבל בכל אופן, הכרחנו אותו וכך היה, והוא התחיל לדבר מעל הבימה את השיעורים הפומביים יותר לאנשי הישיבה. אז אני הייתי רושם מפיו את הדברים, והיו רשימות חוויות אצלי. אגב, בכל פעם, הרשימה הייתה עוברת לידיו של רב צבי יהודה, הוא עבר, ראה אותם, תמיד התפעל, פלא גדול, לא יודע מה, פלא שאני כל כך מצליח לדייק בדברים, לא מצא לנכון מקום לתקן, תיקונים, כמות שהם. והנכד של הרב היה הבן של הרב, רב נוסטין של הרב נתן רענן, היה אברהם יצחק, זיכרונו לברכה, נער צעיר, שהוא זה שהקליד על מכונת כתיבה מדי, בערב מסרתי לו את זה, בבוקר קיבלתי ממנו את זה מוקלד, וזה היה אצלי בבית, משך שנים, עד שהבן שלי זכיתי, רבי בנימין, שהיום לומד במרכז הרב, אז נכנס למרכז הרב, ואמר, אבא, איזה תכלית זו שהכתבים מונחים במגירה, זה לא דרך. אמרתי, כן, אבל כתבים, זה לא דומה מדברים שבעל פה, להעביר אותם, להוציא לרשות הרבים, צריך עריכה, צריך סידור. לקח על עצמו את המשימה הזו, תוך התייעצות, במובן הענייני והלשוני והתחבירי, כל שיהיה דבר דבור על אופניו, ועם הוספה של מראי מקומות, למאות רבות של מראי מקומות, בנגלה ובנסתר, על הרב צידק כמובן דיבר הכל בעל פה, דיבר דברים ולא, בלי להזכיר את המקורות בדרך כלל, אבל על כל דבר שדיבר הרב צבי יהודה את המקור, או בנגלה או בנסתר, או בזוהר, או בכתבים אחרים, או בהשוואה לכתבי הרב זצ"ל, למאות רבות של, של, של מקורות שנותנים אישוש לדברים האלה מתוך דברי חז"ל. כלומר, זה לא דברים שחס ושלום בדה מליבו, אלא דברים שמקושרים ל... למה שקיבלנו במסורת מדורי דורות. זה היה דרכו של הרב צבי יהודה ביום הקדוש הזה של 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 יום העצמאות. הנושא, פתחנו קודם, אמרנו, הנושא הוא עצמאות מדינית ועצמאות רוחנית. ההבנה הזו של המעמד המיוחד של כלל ישראל ומשמעותו של המעמד המיוחד של כלל ישראל הוא הנושא שטעון טיפוח ולימוד והעמקה והבנה, שדבר שלא קל להבין אותו. המעמד של כלל ישראל שונה מהרבים, לא יחיד ורבים, אלא יחיד, הפרט והכלל. וכיצד קיימת הזיקה בין הכלל לפרט. הנושא הזה קשה וכביר. מצד המחשבתי ומן הצד המעשי, הפרקטי. הבסיס הרעיוני הוא זה כמובן שמכתיב את הגישה המעשית. יש איגרת נפלאה מהרב קוק אל הרדווז, והרדווז איתו מתווכח. הייתה ידידות רבה אגב בין הרדווז, אנחנו מכירים את הרדווז מתוך השס הירושלמי, היום מודפס, אז יש פירוש הרדווז, אבל הרדווז היה בן אדם שהיה בימי הרב, והייתה ידידות רבה עם כל המחלוקת בעניין השמיטה, מחלוקת חריפה מאוד הייתה ביניהם, אבל ידידות רבה, סיפר רב ציודה, כשהרדווז היה בא הביתה, הוא אומר, רבלצן, הרב של סטורסקי הגיע, מודיע שהרגיש כמו בבית, ידידות מרובה מאוד. אגב, כשהוא הביא את הספר, את החיבור שלו לרב קוק, סיפר רב ציודה, אז הרב קוק משוחח איתו, משוחח איתו, ובינתיים מדפדף, מדפדף, מדפדף. מדפדף, והוא נפגע מאוד, הוא השקע שנים של עבודה, רואים הרדווז, פירוש על ירושלמי, עבודה כבירה, והרב קוק מדפדף, מאוד נפגע, ואחר כך הרב דן איתו בנקודות שמדבר בו הרדווז, מעיר על זה ומעיר על זה, וראה שזה לא ריפרוף, זה עיון גדול, שזה כוחו של רב קוק, לראות בשנייה את מה שלאחרים לוקח שעות להבין, זה... הרי הדברים ידועים, הירושלמי כבר נמצאת בחיסו, לתפוס את הנקודות, זה. אז יש איגרת מהרדווז שאומר, מה הפילוסופיה הזו של הרב קוק, מה, הסבתא שלי הייתה, אני יודע, באמונת השם היה לה, וברוך השם הלווה שאני אגיע לאמונה הזו של הסבתא שלי, אמונה תמימה, בלי כל ההתפלספות. אמר, משיב לו הרב קוק באיגרת, באגרות הראייה המובן, שבוודאי אני מניח שסבתא שלך הייתה יראת אלוקים, והאמונה שלה הייתה אמונת אמונה, אבל להנהיג את כלל ישראל באמונה של הסבתא, זה קשה מאוד. להנהיג את עם ישראל צריך אמונה בנושאים גבוהים, בהבנה של, של, של אותם עניינים, של ההבנה של עם ישראל וכלל ישראל, ואלה הדברים שצריך לטפח אותם, ואלה הדברים... שלא מובנים מעליהם, וזה גם היה עניין של היחס של, של הרב צבי יהודה עם כל הערכתו לעניין של תקומת מדינת ישראל, ודווקא בגלל הערכתו לתקומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית שיש בה קידוש השם, כל כך הפרה לו כאשר יש לפעמים הנהגות של הממשלה שאינה נוהגת כפי שהיה ראוי שתנהג ממשלה של מדינה יהודית. וכך הוא לא פחד ולא חשש מלהביע דעתו, והיו שוחרים לפתחו שורי עולם מגדולי המנהיגים, מראשי הממשלה והשרים, לשחרר לפתחו של הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה ברחוב, גר ברחוב עובדיה באיזה דירה עלובה, כלומר לפי המושג... ומה חשוב להם, כן, היה חשוב להם מה תהיה עמדתו של רב צבי יהודה, משום שהוא לא נרתע, כשזה מגיע ישר כוח למי מהגדולים, מהשרים, על פעולותיו, כתב לו ישר כוח גדול על המעשים, כשאין הדבר כן, התריע ואמר כל מה שיש לו לומר, על מה ש... על אותן הנהגות שאינן ראויות, שכך, ולא חשש לצאת, גם כן לאחר מכן, בהזדמנויות שונות, בגילויי דעת, שבהם הוא מביע את בתוקף רב את השקפותיו, בלי כל איזשהו חשש מלתת ביטוי לדרך שבה הוא מאמין, שראוי שכך יהיה. העניין של כלל ישראל כדרגה מיוחדת במינה, אם נחזור קצת אחורה לכתבי הרב, נראה כיצד הרב רואה את הדברים האלה ב בדבריו הרב ידוע ידועות התשובות של הרב במשפט כהן בקופמבד קופמגימל קופמדל תשובות ארוכות יסודיות ביותר להבין היום את את העניין של הממלכה היהודית את התוקף של המלך שאיננו מלך הוא אומר נראה לי אומר שהדינים של המלך הם לאו דווקא במלך אלא גם כן כשאין מלך חוזרות הסמכויות אל העם האמת שאותו רעיון מובא במאירי בסנהדרין אותם דברים ממש אבל בזמנו כשכתב הרב קוק עוד לא היה המאירי עוד לא נדפס המאירי על מסכת סנהדרין לא נתפסו בכלל כרכים של סנהדרין של המאירי על השס אז הוא לא יכול היה לדעת אבל ממש אותם דברים שהרב קוק אומר אומר גם המאירי כל היסודות של 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 דיני מלכות ודיני מלחמה של דיני מסירות נפש ובא בנקודה הזו של מסירות נפש כתב אליו כמה איגרות במשוויץ קודם היה הדובר הקודם היה משוויץ היה הרב פינס שכתב איגרות אל הרב קוק והתווכח איתו לא היו האיגרות בידינו עד לפני שנים אחדות לא היה בידינו היה רק התשובות של הרב קוק בסימנים הללו במשפט כהן שהזכרתי לפני שנים אחדות התברר יש אצל הנכדים קרובים היה רבי יוסף בוקסבאום שהיה עורך של מוריה והיה לו קשרים עם אשתו היא משפחה היו בידו הגלויות האגרות שכתב הרב פינס אל הרב קוק שבהם הוא מתווכח על כל דבר הדבר שעליהם משיב הרב קוק הדברים האלה נתפסו בספר שנקרא מסירות נפש התפסלו אותם את האגרות עם ההערה כיצד זה מאיר את התשובות עצמן של הרב קוק לדעת כל דבר שאומר הרב קוק על איזו נקודה בדיוק כיצד מה היה סגנון השאלה שעליה משיב הרב קוק בכתביו זה מאיר עיניים הדברים האלה ונותנים אור חדש על כל המבט הזה בכל אופן בין הדברים שהיה בוויכוח בין שניהם שהשאלה של מסירות נפש בין יחיד לרבים תנו לנו אחד מכם ונארגן ואם לא נארוג את כולכם יארגו כולם, אבל אם מסירו נפש אחת, רואים שאין הבדל בין יחיד לרבים. האם יכול להיות הבדל בין יחיד לרבים בעניין של מסירות נפש בזיקות, בסיטואציות שונות? והרב קוק חתר לכך שלא, יחיד ורבים זה אותו דבר. כשם שאסור, הרי דברים שאדם לא חייב למסור את נפשו, אם הוא עושה נפשו לפי הרמב״ם, הוא מתחייב בנפשו, לא, אסור לאדם למסור, זה לא, הנפש היא לא שלו, שהוא רשאי לוותר ולהתנדב, לנדב את נפשו, באופן כללי. אין הבדל בין יחיד לרבים. על אף שמצד האומדנה, אומר הרב קוק, זו נקודה שאני סוטה לרגע מהעניין, מצד המדינה היה לו לתת משקל יותר לרבים אשר ליחיד, כשאחד מצד על כף המוזניים אחד, מצד על כף המוזניים רבים, ראוי יותר שלתת משקל נכון, הוא אומר, מצד המדינה נכון באמת, בכל התורה כולה, באמת המדינה היא בעלת משקל הלכתי שיש לתת לה את המובנים שלה, את ההשלכות שלה, אבל למסור נפש, למסור, תנו לנו אחד מכם למסור נפש על סמך אומדינה זה כבר אמר רמב״ם הרי בספר המצוות הוא הסביר שמדוע אין אומדינה בדיני נפשות משום ש הוא לא משתמש בביטוי אבל זה כמעט אומר זה מדרון חלקלק אם יש שופט שיראה לו הדבר קרוב מאוד מאוד לוודאי ויש כאלה שפחות קרוב לוודאי ופחות ועד שיבואו להרשיע אנשים צדיקים ועל חפים מפשע ומוטב כך אומר רמב״ם מוטב לשחרר חפים מפשע מוטב לשחרר אלף רוצחים ולא לחייב אדם חף מפשע אחד כלומר אם לשגות אז זו הדרך שבה מסביר הרב קוק הרמב״ם את הדבר אומר הרב קוק זו הסיבה גם שלכן באומדינה זה רק עניין של אומדינה ולכן מכוח דברי הרמב״ם אי אפשר להסתמך על אומדינה במסירת נפש אבל מה שאין כן וזה גם חידוש גדול אם מדובר על התנדבות שאדם מנדב את עצמו יכול להיות שזה יהיה מותר בגלל שאם מנדב את עצמו זה כבר לא שמוסרים זה כבר לא דיני נפשות זה רק עניין של איסור ויתר אסור לאדם למסור נפשו זה בדרך כלל זה עניין של איסור בעניינים של איסור אומדינה יש לה משמעות יש לה משקל בהלכה ולכן המדינה תהיה לה כוח לאדם שיתיר לעצמו, שיתיר הדבר שאדם ימסור את את נפשו. ויתכן אומר גם שהרמב״ם שאומר של ש, ש, שלוש עבירות שאין אדם רשאי מקום שיעבור ועל יהרג, איננו רשאי להרג ולא לעבור, זה אולי הולך לעבודה זרה על גילוי עריות, אבל לא לשפיכות דמים בסיטואציות כאלה שבהם אולי כן יהיה מותר, אולי גם הרמב״ם יודע, יודע בדבר הזה. בכל אופן, באותה תשובה אחר כך הוא מגיע בשלב הבא הרב קוק לשלב העניין של כלל ישראל. כל זה, הוא אומר, זה מדובר בעניין של יחיד ורבים, כשהוא אומר שאין הבדל בין יחיד לרבים מצד ההלכה, כל זה, אבל בעניין של יחיד מול כלל ישראל, כאן זה כבר משהו אחר לגמרי. כלל ישראל זה קטגוריה שונה לחלוטין. כאן כבר לא רק שמותר לאדם למסור נפשו, דבר ש... 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 הרי בדרך כלל אסור לאדם למסור נפשו בשביל אחר. בדרך כלל אסור הדבר במלחמה, מלחמה... אומר רב קוק, זה דיני מלחמה, זה דברים שונים, דנים הרבה, כל האחרונים דנים בעצם על לגיטימיות של המלחמה, מה מתיר במלחמה הלכות שבדרך כלל אסורות, שולחים אנשים לסיכונים וליותר מזה, כדי להציל אחרים, אין, בחיים הרגילים אין דבר כזה, זה ההפך. ההפך מזה הוא הנכון, בדרך כלל, אבל במלחמה זה דבר אחר. אלה דיני הלכות מלכים, שאומר רב קוק, אלה הלכות שהיו במסורת ונשתכחו מאיתנו במרוצת הזמן, ההלכות המיוחדות הללו של, של דיני המלך. בכל אופן, בכלל ישראל, אומר הרב קוק, כאן זה כבר כללים אחרים לחלוטין, כאן לא רק... שמותר לאדם למסור, אפשר אפילו לחוף על אדם שימסור את נפשו למען הכלל. שואל אותו הרב פינס באיגרת, אם כן, אז הכרת, אתה מכיר בקורבנות אדם? אומר הרב קוק, כן, קורבנות אדם, לולי שהקדוש ברוך הוא אמר, אל תשלח ידך על הנער, אז גם קורבנות אדם שייך. זה לא, כשאין עליו אלא שם אלוקיו, אין סתירה בדברים, ויתכן, תיתכן, אם ירצה שם, נקווה שלא נגיע, אומר הרב קוק, לסיטואציה כזו, שנזדקק לה, אבל לו יצויר שתהיה מציאות כזו של הצורך להקריב נפש בשביל הכלל, אז זה הדין שצריך, שלא רק מותר, אלא גם אפשר לחוף על הדבר, ודברים מרעישים מאוד, השיקולים ששאל אותו, הרב פינס והתשובות שמשיב הרב קוק בעניין זה דברים, ההבחנה הזו בין היחיד, יחיד ורבין, לבין יחיד והכלל. הכלל זה משהו שונה לגמרי. בסגנון קצת שונה, עם מילים שאני לא יודע אם זה ישתמש בהם, הרב סולוויצ'יק או לא הרב סולוויצ'יק אומר אותו דבר. באחד מחיבוריו הוא אומר שהכלל זה עניין של אישיות, מה שהיום מקובל אישיות משפטית, כמו חברה. ישות משפטית שהיא איננה צירוף של היחידים, אלא זה ישות בפני עצמה. את הרעיון הזה בעצם אומר הרב קוק בתשובה ידועה שכתב הרב קוק למר דן פלוצקי, היה אחד מחכמי גליציה באותו דור, שאנחנו מכירים את ספריו על כלי חמדה על התורה, על חמישה חומשי תורה שמחבר את ההלכה והאגדה בכל עניין לפי פרשות השבוע, והספר הידוע שלו על חמדת ישראל, על ספר המצוות לרמב״ם. ספרים נהדרים, נפלאים, של אחד מגדולי חכמי גליציה החריפים ביותר שנתקבל גם בעולם הליטאי. דברים ידועים, דברים מלפניים. הרב מאשר במכתב באיגרת לרמר דן פלוצקי, הוא קיבל אחד הכרכים של הפירוש שלו על התורה, ומעיר לו שמה שהערת בעניין הצדוקים והבייטוסים, עניין של, אנחנו עכשיו נמצאים הרי בספרת העומר, בעניין של ביקשו הבייטוסים לקלקל, ואז המשנה בראש השנה. יום טוב קבעו, ימים טובים במסכת תענית, לניצחון שניצחו הפרושים את הצדוקים בעניין של ממחרת השבת, שזה לא כפי הבנתם שממחרת השבת שבת בראשית, אלא ממחרת השבת שבת של שבת, היינו היום החג של פסח. אומר הרב קוק, מה שאתה, ההסבר שנתת לעניין הזה של המחלוקת בין הצדוקים והפרושים, לי יש הסבר אחר, ואז הוא מציע את ההסבר שלו לעניין הצדוקים. הוא אומר, יש שתי מחלוקות שמובאות במסכת מלאכות, מי שעוד לא הגיע, יגיע השבוע בדף היומי, בדף סמכי, לגמרא הזו היו ימים טובים שנמנו במסכת במגילת תענית, והיו בין המחלוקות, בין הניצחונות שניצחו הפרושים את הצדוקים, היה עניין של מבחרת השבת, והיה גם עניין שהצדוקים אמרו שגם היחיד יכול להביא קורבן תמיד, לנדב לקורבן תמיד, לא דווקא מכספי ציבור, מהלשכה. גם האדם יחיד יכול לנדב. אומר הרב קוק, זה מחלוקת אחת, זה לא שתי מחלוקות. הצדוקים לא הכירו במהות הזו של כלל ישראל כעניין נפרד, בזה הם לא הכירו. אמרו, כמו שהיחיד, מה זה הרבים? הכלל. הכלל זה צירוף של רבים. אומר הרב קוק, אצל הגויים זה כך. אצל הגויים, המדינה של הגויים היא צירוף כמו חברת ביטוח, שמתאגדים אנשים שונים לאינטרסים משותפים, כשכל אחד יש אגודה הדדית שתומכת אחד בשני. זה העניין המאגד את הרבים במושגים הגויים. אבל אצלנו כלל ישראל זה משהו אחר, ומביא ראיה מכך שיש ריבוי מיוחד בתורה, אתם ולא שותפים, אתם ולא ציבור. שותפים זה לא ציבור, שותפים זה צירוף של יחידים, ציבור זה משהו אחר לגמרי. אלה שתי קטגוריות שונות לחלוטין. זה הכיוון שמסביר הרב קוק את המהות של כלל ישראל, שבזה כפרו הצדוקים, אמרו לתת שבית דין יהיה לו כוח לתת למועד מעמד של שבת, כך קוראת לזה התורה, שבת, ממחרת השבת למועד, שאתם אפילו מזית, שאתם קובעים את היום. זה היה מעל הסכמתם, מעבר להסכמתם של הצדוקים והבייטוסים. וזה היסוד של המחלוקת, גם בעניין הראשון של ממחרת השבת, וגם ביסוד השני של המחלוקת, בעניין אם היחיד יכול לנדב לקורבן התמיד. המושג הזה של ההבדל בין הפרט לכלל, זה בעוד שפה בתשובה הזו של מאיר דן פלוצקי מובע יותר העניין הרעיוני של ההבדל שבין הכלל לבין רבים שהם אינם כלל, כך גם ראינו בעניין מסירות נפש איך ההשלכה המעשית מן ההשקפה הזו את הזיקה בין ההשקפה לבין ההלכה. אין שני עולמות. הרב קוק כתב באחד החיבורים שלו על הרמב״ם המאוחד, יש כאלה שרצו להפריד בין הרמב״ם של מורה נבוכים לבין הרמב״ם של משנה תורה. הרמב״ם המאוחד, רב צבי יהודה סיפר שהוא כתב את זה בלילה אחד, את כל המאמר גדול וחשוב מאוד, בלילה אחד בבוקר כאבה לו מאוד היד מרוב הכתיבה המאומצת של כל הלילה. אצל הרב קוק, אצל כל הגדולים, אין עולמות נפרדים, אין פיצול האישיות. ההשקפה הפילוסופית היא שמכתיבה, והיא אחת עם ההשקפה ההלכתית, התוצאות הנובעות מן ההשקפה הזו. הקשר הזה בין ההשקפה התיאורטית העיונית לבין המעשית בעל בהרבה ביטויים אחרים גם כן. יש דבר נפלא שכותב הרב קוק בעין היה בעניין ביקורים. תכף מתקרבים לביקורים. בביקורים, הרי דין המקורי שכל אחד קורא. היו כל אחד קורא את ארמי עובד אבי, כפי שהפרשה שבתורה. היו כאלה שלא ידעו לקרוא, ואז התקינו שיהיה אחד קורא, אחד מקריא, ובגלל אלה שאינם יודעים לקרות. כך הדין. אומר הרב קוק, הדבר הזה בעין היה, הוא מסביר נפלא את הדבר הזה, בסוף ברכות יש על המסכת ביקורים, הוא מסביר שוודאי שיש בו ויתור של הפרט, כשהוא לא נותן ביטוי אישי של המיצוי, היום מדברים הרבה על מיצוי האישיות, איך קוראים לזה? איך? ביטוי עצמי, ודאי שיש פה פגיעה בביטוי העצמי של האדם. אדם רוצה לקרוא בעצמו, ואומרים לו, אתה לא תקרא אחר לקרוא שלך. אותו דבר בנוסח התפילה של אנשי כנסת הגדולה, יש היה הדרגה הגדולה הקדומה, הייתה שכל אחד נותן ביטוי עצמי לרחשי הלב שלו בנוסח שלו, שהוא מבטא בו את הגיגי נפשו בתפילה לקדוש ברוך הוא. באו אנשי כנסת גדולה, תקנו תקנה, נוסח אחיד לכולם. נוסח אחיד פוגם בביטוי העצמי, אבל כאן אומר דבר, הרב קוק דבר נפלא. הוא אומר, נכון שזה פוגם בביטוי העצמי, אבל מאחר שהתקנות הללו, הוא מקשר בין שני התקנות, אותו רעיון בשניהם, גם בביקורים, גם בעניין של נוסח התפילה, מאחר שהתקנה הזו נעשתה כדי שלא לבייש את מי שאין לו, אז ממילא הוויתור שלו הוא מוותר בשביל הכלל. אז הידיעה הזו שהוויתור שלו היא טובת הכלל, היא טובתו שלו, של האיש הפרטי. שוב, אם אתם רוצים את הזיקה בין הפרט לכלל, זה לא שהכלל נמצא אי שם באופן... הפרט מקושר אל הכלל, וממילא טובתו של הכלל היא טובתו של הפרט בעקיפין. ולכן זו טובתו של הפרט שהוא נכנע, נקרא לזה, בזה שהוא לא נותן ביטוי אישי קדום, כפי שהיה קודם לכם בנוסח התפילה ובקריאת המקרא ביקורים. אלא זה טובתו של האיש, זה שכלולו של הפרט על ידי כך שהוא מתחבר לטובת הכלל. אותו רעיון מצאתי, דבר דומה, שוב, אם תרצו, כיצד אצל רב קוק אין שני עולמות, הכל מתחבר יחד. יש תשובה שמובאת, שהוא כתב לוועד ברחובות, ועבד ברחובות, בעיר רחובות, שביקשו לסלול כביש, כדי לסלול כביש היה צריך להפקיע קרקעות. ההפקעת קרקעות תלויה כבר בשאלה, מתי מותר להפקיע, מה הסמכות שרשאית להפקיע, טובי העיר, צריך הסכמה של אדם גדול, צריך רוב או כל, האם לא בכל דבר הרוב יש לו כוח לחוב דברים על היחיד, להפקיע ממון של היחיד, יש לזה גדרים מיוחדים, שאלו אותו. אז הוא אומר, כיוון שמדובר בסלילת קרקע, בסלילת קרקע זה טובתו של הכלל, של כלל הציבור ברחובות, ולכן יש מקום שההפקעת הקרקע של היחיד, הרי זה לא עניין של לאחרים, היחס לאחר, כך משתמשים היום, אין אחר, זה הטובת הכלל היא טובתו שלו, ולכן כך הוא מצרף את הדברים, ממש דברים כמעט זהים למה שאמר באין היה בצד הרעיוני, נותן ביטוי משפטי, הלכתי, לדברים הללו בתשובה הזו שכתב לאנשי רחובות. זו הדרך הגדולה והגבוהה של הבנת הדברים באופן שאין לנו מורגלים בזה, צריך להרגיל ולהתאמן בזה, להרגיל את עצמנו למחשבה על מהות אבסטרקטית, תיאורטית, ואת יישומה בחיים, כיצד הדברים ראוי שיקבלו ביטוי בעניין המעמד המיוחד של החיים. הרב צבי יהודה, דיבר קודם הפותח הנכבד על העניין של השיבה שופטייך כבראשונה. רב צבי יהודה לא היה מנותק מהחיים. עם כל נשגבותו היה קשור היטב בכל נימי נפשו להווי החיים בארץ, והיה חשוב לו כל דבר וכל התבטאות וכל מעשה שנעשה, וכיצד ניתן לשפר ולשכלל את החיים הללו. לא לתת לדברים שיהיו כפי שהם אמורים להיות, אלא כפי שראוי שיהיו לפי דרך האמת. וכך יש מכתב שכותב הרב קוק כשהוא שמע שאין בארץ חוק שמחייב הצלת נפש. נשתוממתי, ככה מובא בנתיבות ישראל היום, יש ודאי גם במודעה החדשה שלכם, עם בקר ראשון, שני, נשתוממתי, אבל פרסם את זה בעצופה, נשתוממתי ונחלמתי בראותי בעצופה של קפה מלחשבן, מודפסת באותיות עבריות שחור על גבי לבן. הודעה של משרד הבריאות הישראלי, כי יש חוק נורא והיום כזה אשר אין בו, אשר בו אין שום דבר המחייב אדם לבוא לעזרת חברו ולהצילו. ואחר כך הוא מביא, זאת אומרת, אבל בכל ההיסטוריה של עם ישראל היה ידוע, אפילו גויים, היהודים, אם יש משהו שצריך עזרה, היו באים לרופא, לרופא היהודי בלילה, הוא, לא, הוא יעשה הכל כדי, הצלת נפש היא דבר גדול. וזה ההתחלה של המכתב הזה. ואנחנו עכשיו בחוקיותינו זו של מדינתנו שנאמר עליה שהיא מדינה של חוק ולא של הלכה, לא תחסנו כלימתנו, נשתחרר ממועקת עול הגויים הזה אשר על צווארנו, אלא התחדשות אור אמיתתנו הישראלית על ציון ומקראיה. היה דבר כשנבחר רבי חנן פורט לכנסת, אז שוחחנו מה אפשר, בואו נחשוב מה אפשר לעשות לקדם את ה את ה את ה את ה את החקיקה במובנים יהודיים. אמרתי, יש דבר שאני ניסיתי משרד המשפטים, לא עלה בידי, לקבוע חוק של חוק שמחייב הצלת נפש. באותו זמן לא היה שום חוק, לא מבחינה פלילית, אם אדם רואה תינוק מסתרך ועלול לעבור לכביש הסואן ולהידרס, הוא לא חייב, הוא עסוק לשמוע אם תפסו את בן לאדן ואובמה, איזו ידיעה אחרת חשובה, זה בשבילו יותר חשוב מאשר להציל את הילד. אין סנקציה משפטית, לא במובן האזרחי של נזיקין ולא במובן הפלילי, שום דבר, אין סנקציה. אמרתי, ניסיתי כמה פעמים להכין הצעת חוק וניסחתי הצעת חוק. הוא אמר רעיון נפלא, הלך והגיש את הדבר, הגשתי לו דבר, את הצעת החוק, והוא הגיש אותה כצעת חוק פרטית על הצעת חוק שנקראת הצעת חוק לא תעמוד על דם רעך, את לשון הפסוק, לא תעמוד על דם רעך. והדבר הזה נמשך ונמשך ונמשך ונמשך, חוק שעוד השם שלו יהיה לא תעמוד על דם רעך, ולחייב אנשים לעשות דברים, בדרך כלל החוק אוסר על עשיית דברים, אבל לא מחייב על עשיית דברים. זה אין, יש מקרים נדירים כמו חסרי ישע, שאם אני יודע מישהו חסר ישע שמציקים לו אני חייב להודיע, אבל זה דברים נדירים מאוד בחוק, בדרך כלל אין דבר כזה, החוק לא מחייב. אז זה נדחה, ויושב ראש של ועדת חוקה תמיד היו לו דברים הרבה יותר דחופים, לא התפנה, לא יכול היה להתפנות לנושא כזה חדשני, עד שברוך השם, וכשהגיע, אז גם עם כל המכשולים והדברים שחשבו שראוי להציב בדרך לחקיקה הזאת, עד שברוך השם חנן פורט נבחר כיושב ראש, נתמנה כיושב ראש הוועדה, ועדת חוקה, ואז כבר היה זמן, היה הכל פתוח, ואז אחרי זמן כבר דנו ברצינות בכל אחד מהנושאים, לא קיבלו את כל הרעיונות שנתתי להם ביטוי בהצעת החוק, למשל שאפשר לחוף על הצלת נפש, נגיד אם אחד מסרב, אז מה צריך לציית לסירוב שלו? גם אם הוא מסרב שאפשר יהיה זה לא קיבלו מפורש בחוק. אבל החוק נתקבל ברוך השם, החוק נקרא היום, חוק לא תעמוד על דם רעך, והיום המצב המשפטי איננו כפי שהיה קודם לכן, שהדבר היה הפקר, שאדם חייב, אם הוא רואה שאדם נתון בסכנה מיידית, הוא חייב או בעצמו להציל, או להזעיק עזרה של אותם גופים ש אמורים להגיש את העזרה. זה החוק המחייב היום, שבא מכוח כוחו של הרב צבי יהודה. אם תרצו, עניין אחר, נושא גם מעניין, עניין של, 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 של כבוד האדם. אצל הרב צבי יהודה, כמו אצל הרב קוק ודאי, עניין של כבוד האדם, זה היה דבר נשגב וגדול, שהאדם הוא חביב אדם שנברא בצלם, דבר נשגב שאם בעצם היום חושבים האם יש באמת עניין של היום זה נמצא בחוק יסוד, חוק יסוד שכאין חוקה, כאלה שרוצים לתת לזה מעמד של חוקה, שהוא מועדף על פני הערכים שמובעים בו, הם מועדפים על פני ערכים חוקיים אחרים של סולם שדרוג. אם תרצו, בתורה כבוד האדם גדול, כבוד הבריאות שדוחה לו תעשה שבתורה, הוא בעצם הרעיון החוקתי, כלומר שיש נורמות חוקתיות כאלה נשגבות כמו חוקה שהן דוחות גם מצוות אחרות. אם אתם רוצים דוגמה, זו הדוגמה של כבוד האדם. אלא מה, אצלנו זה לא נקרא כבוד האדם, אלא כבוד הבריות. הייתה הצעת חוק שהיה חבר הכנסת הרב יצחק לוי שהיה מעורב בו, היה חבר ועדת שרים, והייתה הצעת חוק בעניין השוואה של זכויות של נכים, שלא יופלו הנכים לרעה, בין אם זה נכות נפשית, בין אם זה נכות פיזית, לאפשר להם להתקבל לעבודה. אם זה הנכות מפריעה לסוג העבודה, זה משהו אחר, אבל דבר שלא קשור להיות טלפונאי או לעשות המלאכות אחרות שהנכות אין לה זיקה, לקדם, לא להכשיל אדם בגלל שהוא מסכן ונחה להכביד, ההפך, לחפש להקל עליו את החיים, ליצור מה שנקרא רמפות, אני לא יודע איך קוראים את זה בעברית, מקום שאפשר למקומות ציבור, הגישה תהיה פיזית יותר נוחה. אמר חבר כנסת יצחק לוי, בואו נחפש דרך איך לתת איזה ביטוי יהודי לרעיון הזה. אז חשבתי, הצעתי שהנוסח יהיה העיקרון שהחוק הזה בא לקיים, הוא בא לקיים את השאיפה, את הערך של כבוד הבריות ושל היות האדם נברא בצלם אלוקים. אלה שני הביטויים שהצעתי שיבואו בפתח החוק, שכך יאמר שבשימת לב להיות האדם נברא בצלם אלוקים וכבוד הבריות, זה מה שמביא, זה נותן את הרקע הרעיוני לחוק שכפי שיפורט בהמשך לגבי לסייע ואז הגיע לוועדת חוקה הנוסח הזה, ויכוח גדול בוועדת חוקה, איזה מין רעיונות חדשים, צלם אלוקים, כבוד הבריות, מכל הבחינות, מה, איזה צלם אלוקים? אמר אחד שהיה קודם לכן היושב ראש ועדת החוקה, מה, אתה רוצה שנבוא למליאה ונבקש למחוק את הביטוי הזה של צלם אלוקים? זה מה שאתה רוצה ש... זה... מה שייך העניין התיאולוגי לעניין המשפטי שאנחנו דנים בו? מה אתה מערב פה עניינים שלא שייכים לעניין? זה עניין של צלם אלוקים, והעניין של כבוד הבריות, מה פתאום כבוד הבריות? יש חוק יסוד כבוד האדם בחירותו, זה נקרא כבוד האדם ולא כבוד הבריות. מה הביטוי החדש הזה? בגלל שידוע, כן, רק עובר ונגד חוק יסוד כבוד האדם, ולכן הוא יודע שלכן. אמרתי, לא, כבוד האדם הוא לא הביטוי היהודי הרגיל, השגור. תנסה במחשב לקבל כבוד האדם, אמר, תנסה שנית, לא, אין. כבוד הבריות ימצאו מקורות למאות ולאלפים, שמדברים על כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות, וההשלכות של כבוד הבריות, השלכות מעשיות מאוד מעניינות, שנוגע לכבוד הבריות, זה המושג היהודי, זה לשון יהודית, זה כבוד הבריות, ואני מקווה, אמרתי, שיבוא יום שגם את חוק היסוד כבוד האדם וחירותו, זה יקרא כבוד הבריות, בגלל שיש הבדל תאומי בין כבוד האדם סתם, באופן סמי, לבין כבוד הבריות שמבטא את היות האדם ברור של הקדוש ברוך הוא. בקנדה, למשל, הם לא התביישו לקבוע בחוקה שלהם שהיות האדם נברא בצלם אלוקים. זה לא נבהלו מזה, אבל פה של להעיז לומר דברים כאלו, באמת, זה מרב סיניגר, זה כבר יותר מדי, שמוחם מסוגל לעכל. וכך נמשך הוויכוח בשתי ישיבות שלמות של ועדת חוקה, אם לקבל את ההצעות האלה או לא לקבל את ההצעות האלה. ומה פירוש זה? מהפכות כאלה רעיוניות וענייניות, עד שבאו שניים מחברי ועדת החוקה, אחד מהם היה יונה יהב, שהיום ראש עיריית חיפה, והשני היה דוד ליבאי, שבעבר היה שר המשפטים, ואמר, אולי, לא זוכר מי מהם שהציע, אם אתה מוכן שיהיה כתוב לא צלם אלוקים, אלא אדם שנברא בצלם, אמרתי, זה לשון, חביב אדם, זה לשון בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה, נודעת לו, אני ודאי לא יכול להתנגד, זה הלשון של חז"ל, חביב אדם שנברא בצלם. בסופו של דבר קיבלו את הביטוי של האדם שנברא בצלם ואת הביטוי של כבוד הבריות כמות שהוא. ונוסח החוק, נראה, אם הבאתי אותו פה, את המילה הזאת, את הדף הזה, נקרא איך הוא נקרא, אם לא, אז תאמינו לי, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח, סעיף ראשון, זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה מושתתת על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות. לראשונה והיחידה בחקיקה הישראלית ששני הביטויים האלה מצויים, גם האדם שנברא בצלם וגם עקרון כבוד הבריות, ואני מקווה שבחקיקה אמיתית נכונה וראויה ההיבט היהודי הוא זה שייתן את ביטויו גם בחקיקה וגם בחיים וגם במהלכים הפרטיים והציבוריים של ההנהגה שלנו שמדינת ישראל נזכה שתשכלל עוד יותר ועוד יותר את קידוש השם שבהופעה ההיסטורית הזאת של עם ישראל ששב לגבולותיו ועם השם שחוזר לנחלתו וגדול קידוש השם מחילול השם. תודה רבה.